חודש טוב, קיץ טוב, בעזרת השם נזכה ללמוד הרבה תורה בקיץ הזה. בעיקר שתיכנס פנימה, זה העיקר. אז חשבתי שנדבר היום קצת על מסגרת השיעור נפש הפרשה, כזכור. עוסקים בדברים שקשורים לפרשה, עבודת הנפש בעקבות הפרשה, אבל אנחנו כמובן כבר מוארים מאוד מיום הזיכרון ויום העצמאות, ימים מאוד מאוד גדולים וחשובים. וחשבתי לנסות לחבר בין הדברים ולדבר על יום הזיכרון, הערת יום הזיכרון דרך הפרשה שמלווה את השבוע הזה, שהיא כמה מפתיע פרשת אחרי מות קדושים, שזה כבר מהמילים עצמה אנחנו מבינים את ההקשר. אז באופן פשוט, נדב ואביהו עושים חטא, נכון? נכנסים למשכן בלי ציווי, נכון? ויקחו נדב ואביהו איש מחתתו, ואז הם מביאים אש אשר לא ציווה אותם, ויקריבו אש זרה אשר לא ציווה אותם. גם המילה אש וגם המילה זרות, שתי מילים קשות. כאילו יש כאן איזה... זה המעשה עצמו. ולכן האוזן הרגישה קצת מופתעת מכל מה שמגיע אחר כך, כי זה מעשה שעל פניו התוצאה שלו היא הוא ודאי מעשה לא טוב, אבל גם התוצאה שלו היא תוצאה נוראה. וגם מזכיר לכם מתי זה קורה. זה קורה באלף וניסן, וזה קורה כשכל ישראל מרוכזים וכולם רואים את זה, וגם אמא שלהם שם ואבא שלהם שם. חז"ל אומרים שבאותו יום אמא שלהם, האישה הכי שמחה בעולם, הייתה אלישבע, אשתו של אהרון הכהן, שראתה ביום אחד את גיסה מלך, זה משה רבנו, את בעלה כהן גדול, את אחיה מביא קורבן ראשון לנשיאים, מי זה אחיה? נחום בן עמינדב, ואת ארבעת בני הכהנים. כאילו חז"ל מציינים את אלישבע, אשתו של אהרון הכהן, חוותה איזו מין חוויה מאוד מאוד מדהימה ביום הזה, שבבת אחת הכל קורס. שני הבנים מתים והססון נהפך לאבל וכו' וכו'. אז זה המעשה עצמו. ובכל אופן, מה שמפתיע, אני אומר, זה ההתייחסות למעשה עצמו. גם בפרשת שמיני וגם אצלנו. בפרשת שמיני משה רבנו אומר לאהרון, הוא אשר דיבר אדוני בקרובי הקדש. רגע, אופס. כאילו, אז זה כבר, אז הם קרובים לקדוש ברוך הוא, קרובי יקדש, ואת מכל העם מכבד. ופעם שנייה אצלנו בפרשה, אחרי מות, אז מה, בדיוק, וידבר אדוני אל משה אחרי מות, שני בני אהרון בקרובתם לפני אדוני, או ימותו. אז זה מילה שהיא מאוד מאוד היא דומה אבל היא שונה. היה צריך לכתוב כביכול בהקריבם אש זרה לפני השם וימותו, אבל פה כתוב בקרבתם לפני השם וימותו, זה שהם התקרבו ומתו. אז מה קורה כאן בדיוק? אז כדי להבין את הדבר הזה אנחנו בעצם צריכים קצת לשאול איזושהי שאלה פנימית, אולי קצת נפשית, על המעשה הזה שנדב ואביהו. מה הביא אותם? מה הביא אותם לעשות מה שהם עשו? מה דוחף שני אנשים צדיקים ללכת ולהיכנס לאזור הסכנה, ללכת ולהיכנס למקום שאסור? הם יודעים שזה אסור, זה לא הייתה טעות, אולי השוגג. מה דוחף? מה יש שם? מה יש שם שבאותו מעשה יש גם מחיר, בוא נקרא לזה מחיר, אפילו לא עונש אולי, אלא מחיר, אבל גם משהו שמונע ממשה ומהארון ומהתורה להגיד, המעשה הזה לא בסדר, הוא פסול. כאילו אנחנו, היחס אל המעשה הזה הוא כפול, אולי אפילו משולש. מצד אחד העונש אומר לנו שזה לא טוב, מצד שני משבחים אותם כל הזמן. היה פעם בשנות ה-50, היה איזה טרנד כזה ללכת לפטרה. מכירים? פטר. סלע הרואה, סלע אדום. היה שיר כזה, האדום, נכון? היו, יצאו משלחות והרבה לא חזרו. לא חזרו. כולל אחותו של מאיר הרציון, שיצאה לשם ונהרגה, והוא נקם את נקמתה והרג אלו, כאלו שהוא חשב שהם היו מעורבים בזה. הוא עצמו אחרי זה הגיע לשם עם רחל סבוראי, שניהם. היו עוד, אבל היו גם כאלה שלא הגיעו. ובשלב מסוים, משרד החינוך, אז היה קצת אחרת מהיום, אסר את השמעת השיר הזה, הוי הסלע האדום ברדיו. כי זה עודד את בני הנוער ההרפתקנים ללכת להרפתקה המסוכנת הזאת. אז מצד אחד, כאילו, אוסרים את זה, מצד שני, זה משהו הירואי, זה גבורה, אז אתה לא יכול להגיד, שמע, זה לא, כי זה לא איזה פחדנות, זה לא איזה מורח לב, להפך, זה סוג של איזה גבורה, בוא נוכיח שאנחנו מסוגלים כאלה. מצד שני, אתה לא רוצה שיהיה. אז כאילו, מעין הדבר הזה, יש כאן נדב האוויר, יש כאן איזה משהו, שמצד אחד התורה מראה לנו שיש כאן איזה עונש, אבל מצד השני, אי אפשר להתייחס אליו רק בשלילה, ולהפך, ההתייחסות אליו מכל מקום, היא מבליטה דווקא את הצד החיובי שבו. אז כדי להבין את זה, אנחנו נרים טיפה את המבט לדור הקודם ולדור שלפניו, ובעצם ננסה להבין את השורש ממנו זה יוצא, ההתנהלות הזאת, ואז בעצם נוכל להבין את היחס הכפול הזה. אז נדב ואביהו הם הבנים של אהרון הכהן מצד האמא, מצד האבא. אבל חזן אומרים, אתה רוצה לדעת באמת מי הם, אז תחפש את מי? את האחים. הרוצה לישא אישה, יבדוק באחיה. כך אמרו חזן. מי שרוצה להתחתן עם אישה, אתה רוצה לדעת איך יצאו הילדים שלך, תסתכל מי האחים של אשתך. אז תדע. כי יש איזושהי השפעה מאוד מאוד מיוחדת, אפילו לא רק השפעה חינוכית או משהו כזה, השפעה מאוד מאוד מיוחדת. זה מין השפעה על הילדים דרך האחים של האמא, מפני שהאמא היא יולדת. זה קורה אצלה. אבל האמא היא בת, והם יהיו בנים. אתה רוצה לדעת איך יהיו הבנים של הבת? תסתכל על האחים שלה.
למה לא
של
הגלות?
כי ההנחת היסוד היא ההנחת היסוד היא כזאת, שככה חזר אומרים, שלושה שותפים באדם, אביו אמו והקדוש ברוך הוא. הקדוש ברוך הוא נותן נשמה, אביו נותן את הלובן ואמו את האודם. כלומר, את המוטבע, את הטבעיות החיים, את התכונות, זה האמא. ואת החינוך זה האבא. האבא יחנך את הילד, האבא יגיד לו מה צריך לעשות, אבל מאיזה נקודת מוצא הילד הזה יוצא, הוא יצא מהרחם של האמא. אז לכן, מכיוון שהוא, אם זה בת, אז כל, בת דומה לאמא, אבל אם זה בן, אז הוא יהיה דומה לאחים. לאחים של הזה. האמת שזה גם נכון, הרבה פעמים פשוט זה נכון, למעשה זה נכון, אתה מסתכל על הדודים, אתה רואה, מאוד מאוד דומה. אבל זה גם, רק, גם פנימית. אז יוצא שנדב ואביהו הם מאוד מאוד דומים לדוד שלהם. מי זה הדוד? נחשון בנימין נדב. אך, האח הגדול של אלישבע. יש להם אותה תכונה. הם דומים. ונחשון בן עמינדב הוא הבן של מי? הוא הבן של עמינדב. אנחנו לא יודעים מי זה עמינדב. הוא כנראה נפטר לפני יציאת מצרים. כי נחשון בקריאת ים סוף כבר היה בן 80. אבל עוד פעם אנחנו חוקרים אחרי השם, אז אנחנו בעצם מבינים שיש כאן מישהו, קראו לו על שם ההתנדבות. זה השם שלו. על שם ההתנדבות. עמינדב. קראו לו על זה, או שזה היה הוא, ובעקבות זה קראו לו. יש אנשים שזה השם שלהם, ויש אנשים ש... מה זה הכיסא הזה? יש אנשים שבעקבות איך שהם נמצאים, איך שהם מתנהלים, אז זה השם שלהם. כל פנים קוראים לו על שם הדבר הזה. וההתנדבות במהות היא התנועת נפש שבה האדם יוצא מהמוכר, מהרגיל, מהמצופה ממנו, ופורץ דרך. זה התנדבות. זה התנדבות. זה בעצם התנועה של מסירות נפש. נכון שיש גם כל מיני ארגוני התנדבות כאילו רגילים וכאלה, אבל בבסיס ההתנדבות זה ראשון המתנדבים בעצם זה אברהם אבינו. נכון, מה יפו פעמייך בנעלים, בת נדיב. מי זוהי בת נדיב? זוהי ביתו של אברהם אבינו שנקרא נדיב. אברהם אבינו זה, הייתי אומר, הפורץ דרך הראשון בהיסטוריה, שכל הזמן הוא הולך ממקום למקום, לא רק הולך, אלא מתהלך, לא רק מתהלך, אלא אפילו רץ, כל הזמן פורץ, כל הזמן, לא נשאר סטטי, כל הזמן נע, כל הזמן בתזוזה, כל הזמן בלך לך. גם עמינדב הוא כזה. תנועת ההתנדבות הזאת. עכשיו, תנועת ההתנדבות היא, היא תנועה של, של, של פריצת מסגרות, של פריצת המקובל. מה שמקובל, מה ש, מה ש, מצופה, אז זה, זה בתוך המסגרת, זה הדבר המוכר, זה הדבר המקובל, זה, כשאתה נדרש להתנדבות, זה בעצם אנשים שהם, במהות, הם אנשים פורצי מסגרות. והתכונה הזאת היא מתפצלת לה. חלק ממנה, קטע ממנה, פגשנו שביעי של פסח אצל נחשון. מכוח ההתנדבות הזאת, נחשון קופץ לים, הוא בוקע את הים. יש לו עוצמה אדירה. לפני איזה שנתיים דיברנו על זה, שנחשון עושה גם בשימוש בכוח הכעס. נחשון זה נחש קטן, ככה יש מפרשים. נחש קטן, נחש זה המידה של מידת הכעס. כאילו הוא אומר עצמו, דבר הזה, נבכות היום. כאילו, ולוקח את כוח הכעס ואומר, עם זה נבכות היום. זה מין משהו ככה מאוד, אבל הוא פורץ. כולם נשארים על החוף, כי יש חוף, יש ים, ונשארים על החוף, ומחכים שמה יהיה, ורק אדם אחד אומר, לא, זה לא יהיה. פורץ את המסגרות, פורץ אותה, עושה מעשה מדהים. ועוד ענף של עמי נדב, שמגיע דרך נחשון, מגיע למי? אל הנכדים. נדב ואביו, שהם גם נקראים על שם הסבא. נדב, זה מאוד ברור שהוא נקרא על שם עמי נדב, על שם האבא של, של האישה. וגם אביהו אומרת אלישבע על הילד, אביהו גם הוא, אני רוצה שיהיה כמו, כמו אבא שלי, כלומר עמינדב, איזושהי תכונה מאוד מאוד יוקרתית, מאוד חשובה להתנדב במען עם ישראל, וקוראים לילדים האלו על שם הסבא הגדול שלהם, על שם הסבא עמינדב. אז יש כאן בעצם בנפש תנועה של פריצה. צרפו לזה גם את העובדה שהם גדלים על המורקים של הדוד שלהם, שנכנס לים ופרץ אותו. ותקבלו שני אנשים שהם מסתערים במהות, שהם מסוגלים לקום מול אש וכדורים ולהסתער. עכשיו, כשיש אנשים כאלו, תכונה כזאת, אני רוצה רגע לעבור שנייה אחת ליום הזיכרון, ומיד נחזור נדב ואביהו. היום, יש טרנד כזה, אופנה, לקחת כל מיני קרבות, ולנתח אותם. קרבות מלחמת השחרור, מלחמת ששת הימים וזה. והטרנד כולל להראות כמה הקרבות האלה היו מיותרים. כמה בעצם נהרגו אנשים כביכול סתם, וכן על זה הדרך. ואני לא אומר שאי אפשר לנתח את הקרבות בצורה כזאת. ישבו אנשים מלומדים בתוך מקומות ממוזגים ויעשו ניתוחים מכאן הדעה החדשה. אבל זה ברור, זה ברור שמי שאין לו את כוח ההתנדבות, הוא לא עושה והוא גם לא טועה. זה ברור שכשמגיע הכוח הזה להקים מדינה, הכוח הזה, וזה בעצם אולי עיקר החידוש ביום הזיכרון, בעיניי יום הזיכרון, זה, הזיכרון בשפה של התורה, זה לא memorial, כאילו זה מין לזכור מה היה, אלא זיכרון זה משהו חי, זה לשון זכר, זה משהו שקיים בקרבי, והזיכרון הזה הוא בעצם על העובדה שהתחדשה בעם ישראל מדרגה נשמתית פנימית. והמדרגה הזאת היא מדרגה של קדימה הסתער, בום. מדרגה של אחריי. מי מסוגל להגיד אחריי? מי מסוגל לקום מול, מול כדורים ולהגיד קדימה הסתער אחריי? רק מי שפועלת בקרבו הנשמות האלו של נדב ואביהו, העניין הזה של התנדבות, העניין הזה של לפרוץ את הגדר, לפרוץ את החומות, לפרוץ את המקובל ולהעיז. ולפעמים יש גם מחירים להעזה הזאת. גם נדב ואביהו העזו. הם העזו לפרוץ למקום שאסור, אבל זה בדיוק מה שמושך אותם, האזור הזה של הסכנה. הם העזו לפרוץ למשהו שלא ציוו אותם, אבל אם אתה היית עושה מה שמצווים אותך, אני פותח סוגריים, מלחמה האחרונה שהייתה לנו מלחמת לבנון השנייה, יצא לי להשתתף בה, ואחרי המלחמה, שהייתה כישלון כידוע, אז מינו את אלוף יורם יאיר לחקור את מהלכי המלחמה. יורם יאיר היה מפקד חטיבת צנחנים במלחמת שלג. וחלק מה... קראתי חלק מהתחקיר שאפשר היה לקרוא אותו שם, מפורסם לרבים. וחלק, עיקר התלונות שלו, וחלק גדול מהתלונות זה העובדה שמפקדים עושים רק מה שאומרים להם. לדוגמה, ניתנה פקודה לחטיבה להיכנס ללבנון. ניתנה פקודה. בשעה מסוימת, בלילה. והמחת הזה נכנס בארבע שעות איחור. מה שהביא אותו כמובן להיכנס לאור יום, מה שהביא אותו לחטוף טילים, מה שהביא שם לסיבוכים. אמרנו, למה לא נכנסת בזמן? לא, היה פקק. בדרך לשער יציאה בגדר היה פקק, היה עוד חטיבות. אז הוא אומר לו, תראה, יש גבול מפה עד פה, גבול ענק, לך ימינה, תפוצץ את הגדר וסע. מה זה דבר הזה אבקה? כאילו, חושבים ככה, חושבים, לא שאנשים לא גיבורים, אבל זה מין התקבעות, שבלונית כזאת, שכאילו, אני עושה מה שאומרים לי, ואני לא מסתכל, לא, אין איזה מין יוזמה, אין איזה... כן, והוא מדבר על זה שבעצם זה חזר אף פעם בהרבה מאוד מקרים, שכאילו, זה הפקודה, מה שצריך, ואין איזה... וגם היה עוד איזה משהו ברגע שהיו נפגעים, אז פתאום המשימה הופסקה, זהו, עכשיו צריך לטפל בנפגעים. איפה שמענו דבר כזה בצהל? קודם כל מבצעים את המשימה, אחרי זה מטפלים בנפגעים. או במקביל, אבל לא מבטרים על המשימה עצמה. כלומר, העניין הזה, הניצחון בקרב, היכולת להכריע קרבות תלויה ועומדת בדיוק, בדיוק על אותם אנשים שפורצים את הגדר. בדיוק על אותם אנשים שלא עושים את מה שמצופה מהם, בדיוק על אותם אנשים שאיפה שכבר זה נראה שנגמר וכבר מתיישים, הם קמים ומסתערים ופורצים את הגדר. זה מה שנותן את ה... זה האדם שבטנקי נצח, זה קהל אני, זה כל האנשים האלה שיש להם את... עליהם את כל הסיבות ללכת 200 מטר אחורה ולעיסוק כבר ממזמן, והם בכל אופן נשארים. זה רוח כזאת של התנדבות, שעליה הכל בנוי. כי כשאתה עושה מה שמצופה ממך, הרי השדה הקרב הוא ממלכת האי-וודאות, זה הטענה. אתה יכול לתכנן הכל, הכל טוב ויפה, עד הרגע שאתה יורד לשדה הקרב, אבל ברגע שירדת והקשר שלך לא עובד, ונגמרו לך הפגזים, ופתאום, עכשיו בואו נתחיל להסתדר. אז זה נכון, אדם ואביו שילמו מחיר, כי הם עשו משהו שלא היה להם לעשות. נכון, הם טעו שם כנראה באיזה משהו שאנחנו אפילו לא יודעים להגיד מהו. אבל אפילו התורה בעצמה אומרת, מצד אחד הם משלמים את המחיר, אבל מצד שני אנחנו לא רוצים שבגלל העובדה שנדב ואביו מתו, אנחנו עכשיו נגדל דורות שלמים של אנשים שלא מעזים לזוז ימינה ושמאלה, כדי לא לחטוף. להפך, בקרבתם לפני השם וימותו, קידוש השם, בקרובה יקדש, כאילו הם כן דמות לחיקוי, הם עשו כאן איזה טעות, הם עשו כאן איזה, הם שילמו גם את המחיר, אבל בוא נאמר ככה, תעשה, תצליח, לפעמים גם תטעה וגם תשלם את המחיר, מאשר אל תזוז, תשאר בתוך המשבצת שלך. לכן התורה נותנת כל הזמן, כאילו היא משבחת אותם בעצם באיזשהו מובן. אני אומר, יש גם, אני מרגיש, לכלל ישראל יש לו איזו אינטואיציה מאוד מאוד חזקה, אני חושב. שמות של אנשים שהם, שמות של אנשים לא טובים, כי אנשים שזה, לא קוראים בהם. לא קוראים בהם לילדים, נכון? אנשים שעשו חטא ומתו בצורה טרגית, כזה. נדב ואביו זה שמות מאוד נפוצים. שמות גם יפים, וקוראים בהם, קוראים בהם לכל אורך הדורות. כן, אביו זה שם, שם של גיבורים גם ככה. היה לנו מפקד חיל אוויר, אביו בן נון, היה מפקד, כן, איש מאוד מיוחד, גיבור ישראל גם כן. קוראים, כלומר, הם נשארו דמות לחיקוי. אותו דבר נגיד לגבי יואב, אנחנו רואים שיואב זה דמות מורכבת בתנך, נכון? כלל ישראל החליט, אתה לא תספר לנו מי זה יואב, יואב בן צרויה, אנחנו יודעים, קוראים לילדים יואב, כן? ולעומת זאת יש אנשים שאתה אומר, כן, שהם ככה קצת, שמות של אנשים שאתה לא רוצים להתעסק איתם, כל מיני שמות של דמויות תנכיות בעייתיות, שמתו בגיל צעיר או דברים מהסוג הזה. אז בעצם אני אומר, הפרשות האלה, אחרי מות קדושים, שאנחנו ככה לאורם פוגשים את יום הזיכרון, מדברות איתנו על הממד הזה, ממד ההתנדבות ופריצת הגדר. כמובן, יום הזיכרון מכיל בתוכו עוד הרבה מאוד מעגלים, כאלה של חיילים שנהרגו במילוי תפקידה, ובתאונות דרכים, ועוד הרבה מאוד. אבל אני אומר, הלב של היום הזה, החידוש הפנימי, הנשמתי של היום הזה, זה מדרגת הרעות הזאת, עוד שנייה, מדרגת הרעות הזאת שהתייסדה לה, והמוכנות להתנדב, לפרוץ, לא להישאר במקום, לקום מול כדורים ולהסתער. להוביל קרב ולהסתער. יכול להיות שכל הקרב הזה היה טעות. יכול להיות. יבואו ונתחים. אתם יודעים, יש לי כמה קרבות כאן שאני יודע שהיום אפשר להגיד שאפשר להסתדר בלעדיהם. הקרב על המיטלה כנראה לא היה הכרחי להיכנס שם ולהסתבך. בגבעת התחמושת אפשר היה להביא את הטנק לפני השלב שהוא הגיע. אפשר הרבה מאוד דברים. מי שהיה שם בשטח, מי שלחם שם בשטח, הוא רצה להצליח. הוא רצה לחתור למגע, הוא רצה להגיע לדבקות, לחתור למגע עם אוהב, להכריע את הקרב, ולפעמים רוב לאיתות יתר, אז הוא כאילו גם עשה משהו שאנחנו היום מול מסכי הפלזמה והמפות היינו מתכננים את זה אחרת, חזק וברוך. אבל בזכות הדבר הזה שהוא עשה, א', הוא הנחיל גבורה לדורות הבאים, ובית הקרב בסוף נוצח. בעוד שלפעמים מרוב תכנון ומרוב אינדוס ומרוב זה, אתה בסוף נשאר, טוב, זה לא יצא, לא נורא, אז נחזור לאחור. לא חוזרים לאחור. כולל לקיחה וחשבון של מחירים. הדמות הזאת של נדב ואביהו בעיניי, אלה הדמות של יום הזיכרון. שני אנשים שהלכו, שיש מקום להגיד שאולי הם עשו את הנפש, לא בדיוק, אם אנחנו הולכים על אין מוקדם ומאוחר בתורה, אז יכול מאוד להיות שנדב ואביהו עשו את הנפש כדי להוריד את האש. כי בעיון בפרשת שמיני אנחנו רואים שהאש לא יורדת. משה מנסה וזה לא הולך, אהרון מנסה וזה לא הולך, משה ואהרון מנסים ביחד וזה לא הולך, ישראל לפני כן מנסים וזה לא הולך, כאילו כולם עומדים ומצפים שתרד אש מן השמיים וזה לא הולך, ואז אומרים לעצמם נדב ואביהו, הגיע הזמן למה? מה חסר כאן? חסר כאן מסירות נפש, חסר כאן שאנחנו כאילו נגיד לקדוש ברוך הוא, אין מצב שאתה לא מוריד אש, אין מצב, עשינו כל מה שרצית, תוריד את האש, ואז הם נכנסים אש זרה שלא ציווה אותם, ויורדת אש, אבל הורגת אותם. גם זה יכול להיות, גם אפשרות כזאת יכולה להיות, שהם כאילו מסרו את הנפש כדי להוריד את האש. רק שלא נגדל דור של פחדנים בעקבות הדבר הזה, כאלה אנשים שלא זזים, הם מסרו את הנפש ושילמו את המחיר, אבל בזכות מסירות נפשם והמחיר שהם שילמו, אנחנו מגדלים אחרי זה דורות של גיבורים. דורות של גיבורים שפורצים. יש הרבה מאוד דוגמאות לקרבות, לאנשים שהלכו על הקצה. לאחרי זה בדיעבד אנחנו נגיד, טוב, אז נו, אז היית צריך ללכת לאחור. למה רצת קדימה מהר מדי? למה קפצת על הרימון? למה? כל הלמה האלה, זה הכל טוב יפה לדיונים בחדרים ממוזגים. אבל בשדה הקרב, פלגה, הגמרא אומרת, פלגה משמיא לא יאהבה. לא נותנים חצי מהשמיים. מי שהולך עם כוח ההתנדבות וכוח הפריצה, אז הוא פורץ. ולפעמים הוא גם טועה. כי זה דרכה של פריצה. אבל הטעויות האלה, זה לא שלמרות הטעויות האלה אנחנו נצחים בקרב, אלא להפך, הם אלה שגורמות הניצחון בקרב, כי הם הביטוי לחתירה למגע, לרצון להגיע, לרצון להכריע, והם בעצם נוטות את כל הרוח, לא אתה, אז אחריך. ידקרו את האויב ויצליחו. כן.
בדרך כלל מדברים על שהחטא שלהם הוא זה שהם עשו כמו שהשם מציבה. אז להגיד, תלך ימין ושמאל, זה בדיוק הבעיה. זה לא שיש עוד איזשהו חטא צדדי, שזה החטא.
כן, אני...
לפי רוב הדעות, אז כאילו, זה לא שהם עשו זה, ובנוסף עליהם איזושהי טעות, נגיד שהם ממש גרועים.
כן.
זה החטא.
קודם כל, מה בדיוק היה החטא? זה קשה מאוד לדעת, כי יש איזה 10 דעות בחז"ל, מה בדיוק היה החטא שלהם. אני בעיקר בא לדבר, לנסות ל...
אשר לא ציוו.
כן, אשר לא ציוו. אני מסכים לגמרי, כלומר, זה לא שאנחנו מתעלמים ואומרים, אלא, הם עשו חטא, והם שילמו גם את המחיר. אני רק בא לנסות לענות כאן בשיעור הזה, אם זה כזה ברור כדבריך, אז למה התורה משבחת אותם אחר כך? למה התורה קוראת להם בקרובה יקדש? למה משה רבנו אומר, אחרי מות שני בני אהרון, בקרובתם לפני השם וימותו, ולא בהקריבם אש זרה לפני השם? למה בכל שאר התיאורים התורה כאילו נותנת משמעות חיובית לדבר הזה? זה שזה חטא זה ברור, זה שהם נהנשו זה ברור. זה שמי שיצא לקרב לא מוכן ויעשה... יעשה טעויות מתוך ההתלהבות שלו, כנראה עלול להיפגע ולמות, גם זה ברור, וזה לא איזה עניין מצווה למות בקרב, אנחנו רוצים לנצח וגם לחזור בחיים. אבל אני מרגיש, אני שומע כאן בתוך הפסוקים, שהתורה אומרת, כן, הם עשו טעות, אבל מאיפה הטעות נובעת? מניין היא נובעת? הטעות נובעת מזה שנדב ואביהו הם אחיינים של נחשון בן עמינדב, וזה שהם נכדים של עמינדב, וכוח ההתנדבות הזאת, שהועיל אצל עמינדב, והועיל גם אצל נחשון לפרוץ את הים, אצלהם הוא עבר את הגבול. ועל מעבר הגבול הם שילמו מחיר, אבל אל תלך בגלל מעבר הגבול ותחזור חזרה לנקודת האפס, ותגיד טוב אם זה ככה, הבנתי את הקטע, הבנתי, מי שעושה טועה, אבא, אני לא עושה. מי שלא עושה לא טועה, מי שלא עושה לא נהנש, אני עושה מה שנקרא ראש קטן ראש נץ, מה שאומרים לי אני עושה ולא הולך, אני חוזר לאחור. אספר לכם סיפור, מספר אותו, אנחנו כאן באווירת יום הזיכרון, יום העצמאות, סיפור גבורה, מספר אותו, יפתח ספקטור היה... תת אלוף, אחרי זה התפרסם בגלל מכתב הסרבנים, אבל הוא עשה עוד כמה דברים בחיים, חוץ מלחתום על מכתבים. ביניהם היה מפקד טייסת קורנסים, פנטומים במלחמת יום הכיפורים. טייסת הכתומים. והם השתתפו במבצע להפצצת המטכ"ל הסורי. מבצע בסדר גודל אסטרטגי. זה לא עוד הפצצה, זה הפצצה אסטרטגית, זה מבצע אסטרטגי. שלחו כמה טייסות לעניין הזה, ו... הוא מספר ש... כשהם הגיעו מעל היעד, המסלול שלהם היה דרך הרי הלבנון. הרי הלבנון מול הלבנון, וכשהם הגיעו מעל היעד, הכל עננים. עננים. לא, הוא לא מצא חור, זה לא כמו שהיום שהם מכשירים, אז לא, הוא לא מצא חור בענה שהוא יוכל דרכו להיכנס אל היעד. והוא מתלבט, הוא כותב שם בספר, הוא מתלבט, 8 פנטומים מאחוריו נדמה לי. עמוסים פצצות ודלק, עמוסי פצצות ודלק. הוא יודע את החשיבות של ההפצצה, הוא כבר שומע בקשר את הטייסת הראשונה כבר נכנסה. להפצצה, אליהם היה נתיב אחר בלי עננים, והוא לא יודע מה לעשות. להכניס כולם בתוך העננים, יכול להיות שהוא מכניס את המשר בתוך ההר. להמשיך לטוס מעל העננים ככה, הוא תכף חוטף טילים בלי שהוא בכלל יכול להתגונן. לחזור חזרה, כאילו לחזור חזרה מאמצע המשימה במלחמה, זה... בסוף מקבל החלטה לחזור חזרה. זה בושה עצומה למפקד טייסת ל... עכשיו תשימו לב, מכאן הסיפור בעצם קשור לענייננו. הייתה עוד טייסת שגם כן יצאה להפצצה. טייסת שספגה מכה קשה במלחמה וגם לפניה איבדה את פקד הטייסת וכו'. כשהטייסת היא שמעה שהוא חזר, הם גם כן חזרו. הם לא, בכלל לא הגיעו, פשוט הסתובבו, זרקו את הפצצות בים ואת הדלק וחזרו חזרה לבסיס. זה לא... היה להם תירוץ, משהו כזה. הוא... בדבריו, כמובן, הכל לספר על פי מה שהוא אומר, אבל הוא חזר חזרה עם המטוסים שלו, התחיל להסתובב מעל הכנרת, היה לו מעט מודלק, ועלה מול הקשר, מול הבקר, אמר לו, תשמע, אני כאן עם 8 פנטומים, תן לי מטרה. תן לי מטרה ברמת הגולן. הוא אומר לו, הגעת לנו כמו זה, מהשמיים, חכה, אני תכף חוזר אליך, ככה, תוטה, עלו מולו, טיסה, אפילו לא היה לו את המפות של רמת הגולן. אז הוא אומר לו, אין לי מפות, אין לי כלום. אמרו לו, טוב, לפי זמנים, תטוס 2 דקות ככה, זה ככה, תעלה. היה שם בדיוק, זה היה בדיוק המאמץ הסורי המרכזי להכריע את, היה בגזרת מרכז רמת הגולן, לא צפון רמת הגולן, קהלני וכאלה, ל-188 יותר אזור המרכז. המאמץ הסורי המרכזי שכבר, הם הרגישו שעוד שנייה הם קורסים, והם ביקשו עזרה מחיל האוויר, אבל חיל האוויר אמר, אין לי מה לתת לכם, כי כל המטוסים איפה היו? במטכ"ל הסורי. פתאום הגיעו 8 פנטומים. הם נכנסו, הפציצו את הכוח הסורי ופשוט שברו את ההתקפה הסורית. והוא קיבל, שהוא חזר לטייסת, התקשרו אליו, אלוף הפיקוד, הוא אומר, אתה לא יודע מה, הצלתם את המדינה, עשיתם, כאילו, הוא אומר, הם לא יודעים שאנחנו נגחל, הגענו לשם במקרה. אבל זה דוגמה, בסדר, משהו לא הלך, חתירה למגע לא הלכה, התוכנית השתבשה וכו'. לא מוותרים, לא מוותרים, אז עכשיו אנחנו נעשה משימה אחרת. ממש, הוא ככה מספר שם על שתי טייסות, כל אחת מהכיוון שלה. זה דוגמה לרוח הזאת שאנחנו מדברים עליה. עכשיו, הוא היה יכול לשלם מחירים, כי הוא היה יכול להתעקש שם מהרמת הגולן, בלי שהוא מכיר את האזור, עם נונטטים שהתפקו, עם נונטטים שהתפקו אותו, וגם בלי דלק, בכל שהיה לו דלק. הוא היה יכול גם לשלם את המחירים הזה, ואז היינו קוראים בספרים על הטייסת שפישלה פעמיים. אבל בסופו של דבר, המקרה הזה גם מפורסם, כי למדו אותו בחיל האוויר, הביאו אותו בתור טסט קייס להתלבטות של מפקד. להמשיך, לבצע את המשימה בכל מחיר, לחזור חזרה, וזה. לחזור חזרה ולקחת משימה אחרת ועוד כל מיני דברים. אבל זה בדיוק העניין, הרוח הזאת, רוח ההתנדבות שלוקחת בחשבון את האפשרות שגם יהיו טעויות וגם יהיו מחירים. ובעיניי לזה רומזת כאן התורה בהתייחסות לדמותם של נדב ואביהו. זה שהם עשו טעות, טעות, איך שתקרא לזה, זה אנחנו יודעים מה התוצאה. אנחנו מבינים את זה מה התוצאה, כנראה הלכו חזק מדי עם כוח ההתנדבות. אבל זה שהתורה אומרת לנו כמעט בכל דרך אפשרית, רגע, רגע, אבל הם דמויות עצומות, ומאיפה הם ינקו את רוח ההתנדבות הזאת, מאיפה זה הגיע להם? לא אתה ולא אני, כנראה לא היינו טועים בזה, כי אנחנו היינו נשארים על הטריבונה, אבל הם טעו בזה, כי אצלהם זה, הם תמיד קדימה. מי שתמיד קדימה, מי שבוחר לנווט, הוא גם זה שיתאה בניווט. או שיביל את הכוח למקום הנכון. או שכן או שלא. העניין הוא נדב ואביהו. והמדרגה הזאת של אחריות, של הרצון הזה להסתער ולהוביל, וגם המוכנות לשלם מחירים, זאת מדרגה בנפש האומה שהתחדשה לנו בתוך התנועה הציונית, ואני חושב שאליה צריך להתחבר ביום הזיכרון. יום הזיכרון זה לא יום, מנסים לעשות אותו כזה לפעמים, יום של חור שחור. חור שחור. עכשיו אתה מתחיל לדבר על הוא היה ואיננו. לאיך עכשיו תמלא את החור הזה? באמת, כל אדם מישראל, כל נשמה מישראל יראה אין סוף. ושפעים יש כל מיני. אבל מצד שני שאנחנו מתחברים אל הגבורה של הדמויות האלו. אל המסירות וההתנדבות. לדבקות במשימה. להתנדבות הזאת. כמה אנשים בכלל לא היו חייבים? והם המשיכו. צד להיות לפני... לפני יום עצמות הייתי באיזה טקס צבאי של האוגדה שלנו, היה חלוקת תעודות הצטיינות ועלה בדרגה לחיילי האוגדה. אז חלק גדול מהמצטיינים, אנשים שמזמן עברו את גיל המילואים, מזמן יכולים לשבת בבית, ומגיעים סירות נפש, ממשיכים, רובם היו דרך אגב בלי כיפה, ומגיעים, מזמן עברו את גיל המילואים. אתה אומר לך, מה מניע את האנשים האלו? מה, יכולים לשבת בבית? מניע. זה נדב ואביהו. זה נדב ואביהו. האנשים האלה גם ישלמו מחירים. אנחנו יודעים, מי שמתנדב, אז הוא גם יכול להגיע, והוא נפגע, הוא לא היה צריך להיות כאן, נכון. היחס של התורה לדמויות אל נדב ואביהו, זה בעצם היחס ליום הזיכרון. יום הזיכרון זה יום שבו אנחנו מתחברים למדרגת האומה שקמה ונהייתה למסירות הנפש, לאהבת חינם שהתחדשה בנו, לגבורה הגדולה. מתוך הגבורה הזאת אנחנו ראויים להיכנס גם ליום העצמאות. חזקו ואמצו רבותיי, כיף לפגוש אתכם, את הפנים שלכם, אתם מראים מצוין. בעזרת השם נתפגש גם בשבוע הבא.